במקביל, הרשתות החברתיות, פייסבוק בראשם, חוסמת, מצנזרת, ונפתח בטור שצונזר ביום שישי בפייסבוק. אני אקריא אותו ברשותכם, ובמקרה הכותב הוא אני, עבדכם הנאמן. זה ציטוט מתוך טור שפורסם בעיתון בשבע, עלה בפייסבוק, אבל שם החליטו שהוא חריף או בוטה, או שהמודעה שצורפה אליו על הפגנה נגד הילד שקדי היא מסוכנת. לא ברור מה, כי לא נמסר נימוק, אבל הנה הטור המצונזר, ועיתון נפתח את השבוע הזה. את המשפט הבא למדתי לפני כמה שנים מטל גנצבי, יועצו הקרוב של נפתלי בנט וראש לשכתו. הוא לא המציא אותו, אבל בשיחה ארוכה שהייתה לנו בשעתו, הוא לא הפסיק להשתמש בו. אתה לא מבין את האירוע, כך הוא אמר וחזר ואמר בביטחון עצמי גדול, ומאז אימצתי לעצמי את המשפט הזה, וגם אני משתמש בו לא מעט. רגע, צריך להסביר את ההקשר. גנצבי לא אמר, אתה לא מבין את האירוע על אירוע כזה או אחר. זה לא משפט של מפיקים או של מארגני אירועים. זה משפט של אסטרטגים, של אנשים שיודעים להסתכל ניחוחה על המציאות, על תהליכים, על מגמות, שיודעים לקרוא נכון את המפה, להבין את האירוע. באותה שיחה נוקבת עם גנצבי, לא הסכמתי עם ההבנות שלו על שורה של אירועים, ואני אפילו לא זוכר מה קומם אותי ספציפית באותם ימים בהתנהגות של הבוס שלו, האם זה היה היחס לרפורמים, או להפך, לרבנים, ואולי לראש הממשלה, או לציבור הבוחרים, אבל אני בהחלט זוכר את המוטיב החוזר בשיחה ההיא, אתה לא מבין את האירוע. ומאז, כאמור, הוא הפך אצלי למטבע לשון, ויותר מכך למטבע המחשבה. בחיים שלנו, הלאומיים וגם הפרטיים, מתרחשים המון דברים. מדי פעם צריך לעשות זום אאוט, ובמבט על, להבין את האירוע. אסור לפספס, אסור להתבלבל. למרבה הצער והכאב, ובעיקר למרבה המבוכה, יותר מדי אנשים בציונות הדתית לא מבינים, לעניות דעתי, את האירוע של ממשלת בנט לפיד. זה חתיכת אירוע, מהגדולים שידענו, ולמרות שאצל רבים, למעשה אצל הרוב, יש סוף סוף התפקחות מבנט, עדיין יש כאלה שמתקשים להפנים. מדויק יותר, אפילו מבין המתפקחים שמתנגדים למהלך, רבים לא מבינים את עוצמת האירוע, כמה הוא גדול, כמה הוא מכונן, כמה רב נפגעים הוא עלול להיות, ובעיקר כמה צריך לעשות הכל כדי שהוא לא יקרה. רגע, יצרו. כתבתי לעשות הכל. אני רוצה להעביר מי אדיר בעלק. רצח פוליטי הוא לא בין האפשרויות. אני מגנה אלימות מכל סוג שהוא, פיזית או מילולית, אבל אתם מבינים כמה צבועה התקשורת שפתאום מזדעזעת מהשיח הפוליטי? אנחנו אחרי שנה ומשהו של הסתה פרועה נגד ראש הממשלה. הייתי שם לא אחת בהפגנות בבלפור. נכון, היו שם אלפי אזרחים טובים ואכפתים שרצו למחות נגד נתניהו, זו זכותם, אבל האווירה שבוע אחרי שבוע באזורים הקשים של ההפגנה, למשל במתחם הכניסה לבית ראש הממשלה ברחוב עזה ליד המחסומים, הייתה אווירה של שנאה נורא, וכן, גם של אלימות. לפעמים חשבתי לעצמי מה היה קורה אילו נתניהו היה יוצא החוצה. ובכלל, הרי כל השפה של המחאה המטורפת נגד נתניהו מלאה במילים בוטות, לעתים גסות ובדימויים חולניים. בשבת האחרונה, בשעת בוקר שלווה, חלפתי עם הילד שלנו, ליד מעון ראש הממשלה, בדרך לקידוש בר מצווה אצל חברים. אבא, מה זה פירומן? הוא שאל אותי מול שלט שמאשים את נתניהו. נאלצתי להסביר לו את התופעה הנפשית הזאת. וכמה שניות אחרי, מול שלט אחר, הוא שאל אותי, אבא, מה זה קריים? קריים מיניסטר. ושוב, סיפרתי לו על העולם הקרימינלי, תוך כדי שאני מחיש את צעדיי, כדי שלא ניתקל במשהו בוטה יותר על ראש הממשלה. ועכשיו הם מטיפים לנו להרגיע את הרוחות, כלומר, לסתום את הפה. אתם יודעים מה? עצם זה שנפתלי בנט, שעד לפני דקה עמד בראש המגזר שכבר 25 שנים, בכל תחילת נובמבר נכנס לכוננות מול המתקפה השנתית על שותפות פעילה ברצח פוליטי, פתאום בנט זורם בכזאת קלות עם הספין הזה של תקשורת השמאל על הימין האלים והמסוכן, רק העניין הזה לבד מלמד כמה ההתנהגות שלו בוגדנית. אופס, השתמשתי במילה עם השורש האסור בגד. טוב, סליחה, אני אתקן. כמה התנהגות של נפתלי בנט נלוזה, נחלולית, נבזית, חסרת מעצורים, מסוכנת, ויש לי עוד כמה מילים קשות שמותרות לשימוש, אבל אני שומר אותם להמשך התור. אבל בואו נחזור לאירוע. אני באמת לא מצליח להבין את אדישות הימין. הרי על שביתה של שעה בסלקום הפכתם את העולם. אז מה זה השקט הזה עכשיו? למה לא יוצאים עשרות אלפים לרחובות? איפה מנהיגי הציבור? איפה הרבנים החשובים וראשי הישיבות והמכינות שהורו לתלמידיהם רק לפני כמה חודשים לסגור את הגמרות ולחרוש את הארץ כדי לעשות נפשות למען בנט? הרי ברור שלחץ ציבורי מול חברי כנסת של ימינה היה יכול ממש לשנות את התמונה. ועם כל הכבוד לחברת הכנסת גלית דיסטל אטבריאן ולפתחי וזמרי הנהדרים, לטלי בני שי, שהיה קורא הלב לראות את הרעיונות שלה משם, מעניין אם הילד שקד צפתה בהם והאם היא ישנה טוב בלילה כשהאימא של רותי פוגל, השם יקום דמה, זועקת מול ביתה. ועם כל הכבוד לעוד כמה יהודים אכפתים שיצאו מהבית, את ההפגנות מול הבית של שקד היו אמורים להרכן המטות הגדולים של הימין, להביא אלפי אנשים בצורה מאורגנת, מועצת ישע, מתי מאמץ, מטות ערים, נשים בירוק, נשים בכתום, סליחה אם אני מזכיר שמות של ארגונים שכבר לא פעילים, אבל בימים האחרונים אני חוזר כל הזמן לשבועות הקשים של ערב הגירוש, ואפילו אחורה יותר לימי אוסלו, ואלה השמות שעולים לי בראש. עכשיו אני שומע אתכם בדמיוני אומרים, עד כדי כך, איך אתה משווה בין הגירוש הנורא של יהודי גוש קטיף וצפון השומרון, הריסת בתים, הוצאת מתים מקבריהם, לאיזו, אתה משווה את זה לאיזו קונסטלציה פוליטית שמאפשרת הקמת קואליציה של ימין מרכז שמאל? תרגע, מה הם כבר יכולים לעשות? אז זהו, שאני מסרב להירגע, קודם כל אסוציאטיבית, זה יותר מדי מזכיר לי את ערב הגירוש, מנהיג אולטרה ימני, שברגע אחד מתהפך לגמרי ומתכחש למצב ולבוחרים שמכוחם הוא נבחר, ושימו לב, זאת לא התכחשות להבטחות בחירות. זה מקובל, לזה התרגלנו. כאן מדובר בנטישה מוחלטת של כל הדרך, ובמקביל, תקשורת שמאתרגת ושמזירה בכל מהדורות חדשות מפני האלימות הרצחנית של הצד הנפגע. טוב, האמת שמי כאן את הקטע הזה של הטור שפייסבוק צנזרה כבר... ציטטתי כאן בתוכנית ביום חמישי, אבל אתם יודעים מה, אפילו בשביל הקומץ שלא שמע, כי הדברים הם חשובים ונוגעים למחאה על הכל, על כל מה שהולך להיות כאן לצערנו בקרוב, אז אני מרשה לעצמי לצטט עוד כמה שורות, ואם זה בשבילכם שידור חוזר, אז תעברו לרשת אחרת, אבל הפסקה הבאה מתייחסת למי שכן מבין את האירוע הזה. ולצערי, הרבה אנשים בציונות הדתית לא מבינים, כי הם לא מבינים שכבר עכשיו, לא משנה מה תעשה הממשלה, הנזק שבנט עשה הוא אדיר. מסיבות אופורטוניסטיות, בגלל הפחד מבחירות חמישיות, הרי למה הוא שולל אותם בכל תוקף? כי הוא יודע שאם עכשיו הוא יעשה בחירות, הוא לא עובר את אחוז החסימה. ומהסיבות הללו הוא פרק את הברית ההיסטורית שהחזיקה שנות דור בין מתיישבי יהודה ושומרון ואנשי הציונות הדתית לקהל העצום של מצביעי הליכוד המסורתיים ולקהל העצום של יהדות התורה וש"ס. מדובר בפרימה של כל הגוש המאמין, הדרה שלו, החרמה שלו, העלבה שלו. גם אם הממשלה הזאת תיפול תוך זמן קצר בעזרת השם, יהיה קשה מאוד לתקן את השבר ואת הפגיעה. ולזה בנט קורא בנאומים שלו ממשלת האחדות. ועוד יש יהודים תמימים שקונים את זה, כי מילים כמו אחתות, חיבור, ריפוי, ביחד, או אפילו אנחנו, מהנאום של בנט, עושות להם נעים באוזן, ופשוט מחבות את חוש הביקורת. עכשיו, מי מבין, כן מבין את האירוע הזה? יאיר לפיד, אביגדור ליברמן, בני גנץ, מרב מיכאלי, ניצן הורוביץ, מנסור אבאס, אחמד טיבי, וכמובן האסטרטגים והארגונים שעומדים מאחוריהם. למה נראה לכם שהם מבטרים על הכל ומסכימים לשים את בנט נטול המנדטים בראשות הממשלה? כי הם מעריכים אותו? כי הם סומכים עליו? כי הם חושבים שהוא ראוי לתפקד? ראוי לתפקיד הזה ויכול לתפקד בו? מה פתאום? פשוט כי הם לא מבולבלים כמו המגזר הדתי-לאומי. הם יודעים שאם הפלת את בנימין נתניהו, הפלת את הגוש המאמין, פרצת את הדרך להכל, להריסת יישובים, לביצור בית המשפט העליון, לרמיסת מסורת ישראל ויהדותה של המדינה, ולעוד שורה של דברים רעים. ומי שראה בשבוע שעבר את הטקסט המדהים של כתבת המשפט הוותיקה טובה צימוקי, שכתבה בידיעות אחרונות שבוע שעבר כך, בת קול של תקווה נשמעה אתמול במושב הפתיחה של כנס אלת של לשכת עורכי הדין. אלמלא העניבות והאיפוק של רוב באי הכנס, הצמרת המשפטית של המדינה, הם היו נופלים איש על צבא רעהו בסיום הנאומים, העדכונים על ממשלת שינוי שעשויה לקום הועברו כל העת אל הנוכחים בטלפונים הסלולריים, ורוח חדשה כבר החלה לרחף באוויר. ומי שקורא את התיאור הזה מהמשתה של אסתר חיות ולא מבין שצריך לצאת לרחובות, הוא או תמים או עצלן. ויש גם אופציה שלישית, אני מגלה בעיקר ברשתות החברתיות, חסידים שוטים של בנט, אנשים שבאמת לא משנה מה הוא יעשה, הם תמיד איתו, באש ובמים, כמו ששר אברהם פריד. ולמה? כי יש כאן הזדמנות לראשונה בתולדות מדינת ישראל, הם אומרים, לראש ממשלה עם כיפה. וואו, תגידו, אתם באמת כאלה גלותיים שאתם חייבים את ההכרה הזאת במגזר ומסכימים לשלם עליה כל מחיר? לא הספיק לכם מפכ"ל עם כיפה ויועץ משפטי לממשלה עם כיפה? בנט לא מקים ברית אחים עכשיו עם לפיד בתוך ממשלת נתניהו כמו שהוא עשה בעבר, וזה היה חמור, אבל עכשיו זה פי אלף יותר חמור, כי הוא לפיד עכשיו הגורם המתון והימני בקואליציה של בנט, שכוללת את מרץ, את ליברמן, את העבודה ואת נציגי האחים המוסלמים בכנסת. אז נגיד שאתם חושבים שהכיפה על ראשו של ראש הממשלה שווה את הכל, את כל הסכנות, את הניתוק מבני הברית הוותיקים והטבעיים שלנו, את החיבור לגרועים שבאויבינו מבית ומחוץ, מאיפה יש לכם, נגיד שאתם חושבים את זה, מאיפה יש לכם את החוצפה, את הזות המצח, לדרוש את זה, כשלמועמד שלכם יש 6 מנדטים. ויש 4 אנשים, ובזה נסיים את הטור המצונזר, שאני הכי לא מבין בעולם, הילד שקד, מתן כהנא, ניר אורבך ועידית סילמן, מילא בנט הולך להגשים את החלום שלו, הוא סטארט-אפיסט חסר עכבות, שמזהה הזדמנויות לעשות אקזיט. וחתיכת אקזיט הוא הביא. נבחר ציבור שלפי הסקרים אין לו מנדט להיות חבר כנסת, הופך להיות ראש ממשלה. אבל אתם, מתן כהנא, הילד שקד, ניר אורבך ועידית סילמן, אין לכם חברי אמת או קרובי משפחה שיצילו אתכם מעצמכם, שיסבירו לכם את האירוע? איזה תפקיד אתם עומדים לקבל לכמה חודשים, כן? ששווה לכם את הבגידה הזאת, סליחה, אסור להגיד בגידה, אז את הביתה, את הסתירה, את היריקה, בכל הערכים שבשמם נבחרתם. כך מתנהגים נציגי הציונות הדתית, ישרת הדרך, נעימת ההליכות, זאת שבכל הדורות חיפשה איפה צריך לתרום למדינה? מה נהיה מכם? הצדיקים התיאורים אינם קובלים על הרשעה, אלא חוברים אליה וסוחטים את רשות הממשלה רק כי אפשר? אז זה הטור, פייסבוק צנזרה אותו, אבל הנה אתם שמעתם את הדברים, אנחנו יוצאים...